שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למדחת במסכת עבודה זרה. נתחיל ב-10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, נסיים 3 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים את המשנה בלמדי עמוד ב', דיברנו בדפים האחרונים על איסור פת אקום ושמן של אקום, היום נדבר על איסור שלקות, כלומר בישולי אקום. אז גם בישולי אקום אסורים באכילה, ונדגיש, זה לאו דווקא בישול, אלא כל סוג של הכנה על ידי האש, למשל בישול, צליה, אפייה, ולגבי זה נראה בגמרא 3 שלבים. בשלב הראשון נראה מה המקור לאיסור, בשלב השני נראה את הגדרים של האיסור, ובשלב השלישי נראה דוגמאות לאותם גדרים. אז השלב הראשון, מה המקור לבישולי אקום? אז בהתחלה הגמרא מנסה לומר שזה אסור מהתורה, היא לומדת את זה מזה שכשבני ישראל רצו לעבור דרך האמורי לארץ ישראל, אז הם ביקשו אוכל ומים, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, ועושים מקש בין האוכל לבין המים. כמו שאת המים שותים אותם איך שהם, בלי שהם עברו איזשהו שינוי, גם האוכל שמקבלים מגויים מותר רק שהוא איך שהוא, אבל אם הוא השתנה על ידי האש, כלומר התבשל, אז זה אסור. זה המקור מהתורה, אבל הגמרא דוחה את זה. היא אומרת, אם נלמד משם, נצטרך לאסור אוכל של גויים שעבר כל סוג של שינוי. למשל, גם אם הגוי לקח חיטים וטחן אותם, הרי גם זה שינוי וגם זה צריך להיות אסור. אין לך שום רמז בפסוק הזה שזה דווקא שינוי שקשור לחום. לכן משם אי אפשר ללמוד, אלא מסכם את הגמרא, כמו גם בשאר האיסורים שראינו בדפים האחרונים, מדובר באמת באיסור דרבנן, לא איסור מהתורה, והפסוק הוא אסמכת באלמה. עד כאן לגבי המקור, מדובר באיסור דרבנן, ועכשיו לשלב הבא, גדרי האיסור. את החלק הזה נחלק לשישה סעיפים, חלק מהם זה קולות, חלק חומרות, חלק גם וגם, בואו נתחיל. הסעיף הראשון זה קולה, ואנחנו בעצם פשוט חוזרים על מה שהרגע אמרנו, האיסור הוא דווקא כשמדובר בשינוי מבריאתו, כלומר האוכל השתנה, ודווקא כשהשינוי קרה על ידי האש. לכן כמו שאמרנו, אם הגוי תחן חיטים, אמנם היה כאן שינוי, אבל זה לא שינוי על ידי האש, לכן זה לא אסור, ומצד שני אם הגוי קלה חיטים, עשה כליות, גם כאן זה לא אסור. למה? כי אמנם זה נעשה על ידי האש, אבל אין כאן שינוי מבריאתו, החיטים נראים אותו דבר, לכן גם זה לא אסור. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה קולה של רב, ויש שתי גרסאות מה בדיוק הוא אמר. לפי הגרסה הראשונה הוא אמר שמתי אסור בישולי אקום? רק שמדובר במאכל כזה שאי אפשר לאכול אותו בלי בישול. אז הבישול הוא באמת משמעותי והוא אוסר. אבל אם למשל גוי שם תפוח בתנור או דג מלוח, תפוח וגם דג מלוח אפשר לאכול גם בלי בישול או אפייה, לכן הבישול של הגוי לא אוסר. זאת גרסה הראשונה. הגרסה השנייה מוסיפה עוד קולה, כך לפי התוספות, וזה שזה לא מספיק שאי אפשר לאכול את זה בלי בישול, אלא גם צריך שזה יהיה דווקא מאכל כזה שעולה על שולחן מלכים. לכן למשל, אם יש דגים קטנים או דייסה שלפי הגרסה הראשונה הם אסורים, כי אי אפשר לאכול אותם בלי בישול, לפי הגרסה השנייה הם מותרים, כי יש כאן עוד תנאי שהם יעלו על שולחן מלכים, וזה לא דבר שעולה על שולחן מלכים. זה היה הסעיף השני, צריך שלא יהיה אפשר לאכול אותו בלי בישול, ולפי הגרסה השנייה שגם יעלה על שולחן מלכים, רק אז זה אסור. הסעיף השלישי זה קצת חומרה, וזה מה קורה כשיש תערובת. כלומר, אומר רב יוסף, אם גוי הכין קסה דה הרסנה, כלומר הוא טיגן דגים קטנים מלוכים יחד עם קמח, זה אסור. למה? כי אמנם מצד אחד הדגים עצמם הם בסדר, כי מדובר בדגים מלוכים אז אפשר לאכול אותם גם בלי בישול, אבל הקמח הוא אסור, כי הרי אותו אי אפשר לאכול בלי הבישול, ובמקרה כזה של תערובת אומר רב יוסף, אני הולך לפי העיקר, והעיקר כאן לדעתו זה הקמח, ולכן זה אסור כבישולי אקום. זה היה הסעיף השלישי, הרובת. הסעיף הרביעי זה שוב קולה, וזה שאומר רבי יוחנן, בישול של גוי אוסר רק אם הוא כיוון לבשל. לכן למשל, אם גוי שרף את הראש של בהמה שנשחטה כדין כמובן, לא בשביל לצלוט אותה, אלא פשוט בשביל להוריד ממנה את השערות, ועל הדרך חלק מהבשר, למשל של האוזניים, ניצלה ומוכן עכשיו לאכילה, זה מותר באכילה. למה? כי אומנם הגוי בישל את זה, אבל הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון להוריד שערות. לכן זה מותר. זה רבי יוחנן, דבר דומה גם אמר רבינה, אם שמתי למשל דלעת בתנור ושכחתי להפעיל, ואחרי זה בא גוי והסיק את התנור לא בשביל לבשל משהו, אלא כי הוא רוצה לשים באש איזשהו כלי לחזק אותו, כיוון שהוא לא התכוון לבישול, אז אפילו שעל הדרך הוא בישל לי את הדלת, זה מותר באכילה, כי כאמור צריך כוונה. בסוגריים רק נעיר, אפילו שיש איזשהו שלב בכלי שהוא כן מתרקח, בכל זאת כיוון שהכוונה הייתה לחזק, זה לא נחשב בישול, וצריך כאמור כוונה לבישול. זה העיקרון של רבי יוחנן ורבינה, אבל מקשה הגמרא מרב. רב אמר שאם גוי שרף איזשהו אזור של שיחים, ואז מצאנו שם מלא חגבים, אז הם אסורים. למה הם אסורים? לכאורה, כי זה בישולי אקום, כי הגוי הוא זה ששרף אותם, והרי שם הוא לא התכוון, אז למה אתה אומר שאסור? עונה הגמרא, רב לא אסר בגלל בישול היקום. פשוט שם, בגלל שהם נשרפו, לא היה אפשר להבחין מה החגבים התאורים ומה הטמאים, וזה בכלל לא היה קשור לבישול היקום. ובסוגריים, אז אם זה לא קשור לבישול היקום, אז למה רב דיבר שם על גוי ששרף? זה יכול להיות גם יהודי ששרף? מסבירה הגמרא, נכון, זה גם יכול להיות יהודי ששרף, פשוט המקרה שהגיע לרב היה מקרה של גוי. עד כאן הסעיף הרביעי, בשביל לאסור, הגוי צריך להתכוון לבשל. הסעיף החמישי, גם זה כולה, וזה מה קורה בבישול משותף. כלומר, היהודי התחיל את הבישול והגוי המשיך, או הגוי התחיל והיהודי המשיך. אז לגבי כשהיהודי התחיל והגוי המשיך, לכאורה יש לנו כאן סתירה. כי מצד אחד שמואל אומר שאם יהודי שם בשר מעל גחלים, ואחרי זה בא גוי, אפילו לפני שהבשר הגיע לשליש בישול, והפך את הבשר או הפך קצת את הגחלים, בצורה כזאת שהוא קיצר את זמן הבישול, בכל זאת זה מותר. למה? כי היהודי התחיל, ולא אכפת לי שהגוי נכנס לפעולה אפילו לפני שליש בישול. לעומת זאת, רבי יוחנן אמר שאם היהודי כבר בישל שליש בישול, מה שנקרא מאכל בן דרוסאי, אז באמת אם הגוי בא והשלים, זה בסדר. אבל משמע שאם זה היה לפני שליש בישול, אז זה אסור. אז לכאורה יש כאן סתירה. שמואל אמר שגם אם הגוי יתערב עוד לפני שליש בישול, גם זה בסדר. רבי יוחנן אמר, רק אחרי שליש בישול זה בסדר. עונה הגמרא, אין כאן סתירה. שמואל דיבר כשהבשר נשאר על האש כל הזמן. אז באמת גם אם הגוי יתערב לפני שליש בישול, זה בסדר. אבל רבי יוחנן דיבר על מקרה שהיהודי שם את הבשר ואז הוריד אותו מהאש לפני שליש בישול, והגוי בא והחזיר אותו. זה כבר נחשב כמו בישול חדש, וזה מותר רק אם זה קרה אחרי שליש בישול. אבל לפני זה, זה באמת אסור. אז זה לגבי הסתירה בין שמואל לרבי יוחנן, אבל בכל אופן מה שברור לפי כולם, אם היהודי התחיל והבשר עדיין על האש, גם אם אחרי זה בא גוי והמשיך את תהליך הבישול, זה בסדר גמור. זה כשהיהודי התחיל. מה לגבי המקרה ההפוך, כלומר כשהגוי התחיל והיהודי השלים, אומר רב נחמן בר יצחק, זה קל וחומר שזה בסדר. למה? כי הוא אומר שגמר הבישול זה יותר חשוב. אז אם במקרה שהגוי הוא זה שגמר את הבישול אני מקל, ודאי שכשהיהודי הוא זה שגמר את הבישול, ודאי שנקל. עכשיו יש מחלוקת ראשונים האם זה נכון גם כשהגוי כבר בישל שליש, או רק שהוא עוד לא בישל שליש. בכל אופן העיקרון הוא, וכך גם מסכם רבי יוחנן, זה לא משנה אם היהודי התחיל או הגוי סיים, או אם הגוי התחיל והיהודי סיים. בכל מקרה, ברגע שזו פעולה משותפת, אז זה מותר. בסוגריים נוסיף גם הערה של רבינה, שזה לא רק אם היהודי שם את הבשר על האש וזה ממש כבר התחיל להתבשל, אלא מספיק שהיהודי גם מסיק את התנור. גם זה מספיק בשביל שזה לא יהיה איסור בשולי אקום, והיום באמת יש כאלה שמקלים שמספיק שיהודי זרק איזה חתיכת עץ לתנור, גם זה מתיר, ויש בזה דעות שונות הלכה למעשה. בכל אופן עד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון בחלק הזה, זה בשליש העליון של עמוד ב', זה לגבי דג מלוח וביצה צלויה. לגבי שניהם יש מחלוקת, חזקיה ובר כפרה אומר שזה מותר, רבי יוחנן אומר שזה אסור. מה המחלוקת? אז לגבי דג מלוח, המחלוקת היא האם מליחה של דג נחשבת כבישול. כלומר, כבר מקודם ראינו שדג שכבר מלכו אותו, כיוון שהוא כבר ראוי לאכילה, אז גם אם הגוי בישל אותו, זה לא אוסר אותו. זה מה שראינו מקודם. עכשיו אנחנו מדברים על מה קורה אם הגוי הוא זה שמלך את הדג. האם זה נחשב כאילו הוא בישל אותו, ואז זה אסור או לא? זאת המחלוקת. זה לגבי דג מלוח. לגבי ביצה צלויה, המתירים אומרים שכיוון שמסביב לביצה יש קליפה, והגוי בעצם לא נגע באוכל עצמו, במקרה כזה חזל לא גזרו. זה לפי המתירים, אבל רבי יוחנן כאמור אוסר גם את הדג מלוח וגם את הביצה הצלויה. בסוגריים, גמרא מספרת סיפור די מזעזע על רבי חייא פרווה שהיה אצל הריש גלותא בארוחה, ושאלו אותו האם מותר לאכול ביצה שגוי צלה אותה, והוא אמר, כן, כי אני הולך לפי הרוב חזקיה ובר כפרה נגד רבי יוחנן, אבל רב דימי היה שם, והוא אמר, מה פתאום? אביי אמר שפוסקים לאיסור, כמו רבי יוחנן. עכשיו, האנשים של הריש גלותא כנראה מאוד אהבו דג צלוי, והם לא אהבו שרב דימי החמיר, אז הם הביאו לרב דימי לשתות כוס חומץ כנראה מאוד מאוד חזק, והוא שתה את זה והוא מת. ובאווירה אופטימית זאת, סיימנו את החלק השני של השיעור, ראינו שישה סעיפים לגבי הגדרים השונים של איסור בישולי אקום, ועכשיו, בערך באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. בחלק הזה אנחנו לא נראה דינים חדשים לגבי בישולי אקום, אלא פשוט אוסף של מקרים של מאכלים שקיבלתי מהגוי, מתי זה מותר ומתי זה אסור, כשאת רוב הדינים אנחנו מסבירים על פי עקרונות שכבר למדנו לגבי בישולי אקום, את החלק הזה נחלק לשמונה סעיפים, ונראה אותם לא בדיוק לפי הסדר, אלא קודם כל נראה חמישה סעיפים שעוסקים באופן ישיר בדין של בישולי אקום, ואחרי זה נראה עוד שלושה סעיפים שהמיקוד שלהם הוא במשהו אחר, למרות שגם שניים מהם כן קשורים בכל זאת גם לבישולי אקום. אז בואו נתחיל. הסעיף הראשון אומר את הברייתא, כפריסין, שזה הקליפה של הצלף, וכפלוטות, שזה קרתי, הם מותרים גם אם גוי בישל אותם. למה? כי הם ראויים לאכילה גם כשהם חיים. הסעיף השני, מים חיים וכליות, גם הם מותרים. למה? שתי סיבות. גם כי הם ראויים לאכילה חיים, כמו שהרגע אמרנו, אבל גם כי הבישול לא משנה את צורתם. והסעיף השלישי, ביצה צלויה מותרת, כלומר הברייתא בעצם פוסקת כאן כמו המקלים. הסעיף הרביעי לא קשור לבישולי עקום, נחזור אליו עוד מעט. הסעיף החמישי זה לגבי המטליה, שזה איזשהו מאכל שעשו מזרעים של קרפס, פשטן וטלטן, שמו אותם במים פושרים, אחרי זה שמו בטיט, אחרי זה הביאו לבית המרחץ ואכלו את זה, וזה כנראה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה היה משפיע על מי שאכל את זה מכף רגל ועד ראש. בכל אופן, אם גוי הכין את זה לא במים פושרים, אלא במים רותחים, זה בכל זאת מותר. למה? כי אפשר גם להכיל את זה במים פושרים. אז בעצם אותו עיקרון שזה ראוי להכילה גם בלי הבישול. זה הסעיף החמישי. על הסעיף השישי נדלג, זה גם לא כל כך קשור לבישולי עקום, ונעבור לסעיף השביעי. הסעיף השביעי זה מה קורה במצבי ביניים. כלומר, שאלו את רבי יסי מה לגבי שליקי דארמי, כלומר, תמרים שבישל גוי. אז אם מדובר בתמרים מתוקים, כלומר, כאלה שאפשר לאכול אותם גם בלי בישול, אז הבישול אוסר. ומצד שני, מדובר בתמרים מרים שאי אפשר לאכול אותם בלי בישול, אז הבישול ודאי אוסר. אבל מה לגבי מצב ביניים, שהם לא ממש מתוקים ולא ממש מרים, האם הבישול של הגוי אוסר? אומר רבסי, כן, לוי אמר שזה אוסר. זה היה הסעיף השביעי, ועד כאן בעצם הסעיפים שקשורים באופן ישיר לבישולי עקום. עכשיו, נשארו לנו עוד שלושה סעיפים שמובעים כאן בסוגיה, שהם לא קשורים ישירות לבישולי עקום, אבל הם גם מובעים כאן כי הם קשורים למאכלים מהגויים. סעיף אחד זה בעצם חוזר על מה שלמדנו אתמול, אומר את הברייתא הראשונה שהזכרנו, שהבייטין של רבי יהודה נשיאה התירו שמן של עקום. זה דבר אחד. בשביל הסעיף הבא, זה הסעיף השישי מבחינת הסדר בסוגיה, אנחנו צריכים להקדים הקדמה קצרה, וזה לגבי טעם בלוע בכלים. כלומר, אם גוי בישל בשר אסור באיזשהו סיר, והוא סיים ושטף אותו טוב מאוד, ואחרי זה אני באתי ובישלתי ספגטי באותו סיר, הספגטי שלי יהיה אסור. למה? כי למרות שהגוי שטף את הכלי טוב טוב, בכל זאת, כשהוא בישל בכלי איסור, הטעם של האיסור נבלע בתוך הכלי. ואחרי זה, כשאני מבשל את הספגטי, הטעם נפלט החוצה אל תוך הספגטי ואוסר אותו. לכן באמת עושים עגלת כלים כשרוצים להשתמש בכלי שבישלו בו איסור. זה העיקרון. עכשיו נראה את הגמרא עצמה. אומרת הברייתא, אם גוי עשה כוספן, כלומר, לקח פסול לתמרים אחרי שעשו מהם שחר וזרק אותם לתוך מים רותחים, אז תלוי באיזה כלי מדובר. אם מדובר בכלי מאוד קטן, כזה שאפילו אי אפשר להכניס לשם ראש של ציפור דרור, אז זה מותר. כי מן הסתם הגוי אף פעם לא בישל שם בשר אסור, כי זה כלי קטן מדי. אבל אם מדובר בסיר גדול, אז זה אסור. זה לפי ברייתא אחת, וזה מאוד מובן. אבל ברייתא שנייה אומרת שזה לא נכון, אלא לא משנה בין בכלי קטן, בין בכלי גדול, בכל מקרה זה מותר. איך מסבירים את ההבדל בין שתי הברייתות? אז כאן נכנס עוד גורם לתמונה, וזה תן טעם לפגם. כלומר, הנחת היסוד היא שהגוי לא בישל בכלי הזה היום חזיר. מן הסתם הוא בשל פעם ביום איזה משהו, אז אולי אתמול הוא בישל, אבל הכלי הזה הוא לא בין יומו, כלומר לא בישלו בו היום. ממילא, גם אם בלוע בו טעם, זה טעם מאתמול, וכשעובר על טעם 24 שעות, הוא כבר לא טעים, ולכן גם כשהגוי היום מבשל את התמרים, הטעם שעובר מהכלי אל התמרים נקרא נותן טעם לפגם, כלומר הוא לא טעם שמשבח את התמרים, להפך, הוא פוגם בהם. ויש מחלוקת האם כשהטעם שהכלי מעביר לתמרים הוא טעם פגום, האם גם אז זה אוסר או לא. לפי הברייתא הראשונה זה אוסר, לכן היא אסרה בכלי גדול. לפי הברייתא השנייה, נותן טעם לפגם לא אוסר, לכן גם בכלי גדול זה מותר. עד כאן הסעיף השישי, רק נשים לב שדיברנו פה על בישול של תמרים, ואמרנו מותר בכלי קטן או מותר בכל כלי, ובכלל לא עצרנו לרגע ואמרנו, רגע, גם אם תאמר שאין כאן טעם אסור, בכל זאת הרי זה בישולי עקום, אלא כנראה שכאן זה דבר שממילא ראוי לאכילה גם בלי בישול, לכן מצד בישולי עקום אין בעיה, כל הדיון הוא מצד הטעם הבלוע. זה לגבי טעם בלוע בתמרים. הגמרא מביאה דיון דומה לגבי שמן שגוי בישל, שרב ששת אומר שזה אסור, ורב ספרא חולק ואומר שזה לא אסור, כי א', מן הסתם אין שם יין בתוך השמן, כי אף אחד לא שם יין בשמן, זה מסריח, ב', זה לא בישולי עקום, כי אפשר לאכול שמן גם כשהוא חי, וג', גם אם אתה חושש שיצא איזשהו טעם מהכלי לשמן, זה נותן טעם לפגם ולכן זה מותר, כלומר הוא פוסק כמו הדעה שאומרת, נותן טעם לפגם, מותר. עד כאן הסעיף השישי. את השביעי כבר ראינו, ועכשיו השמיני והאחרון, גם זה לא קשור לבישולי עקום, אלא ליין נסך. הדיון השמיני והאחרון זה לגבי שתיתה. שתיתה זה איזשהו תבשיל שעושים עם קמח של חיטים או עדשים, כשאת אותם חיטים או עדשים עוד קלו לפני שתכנו אותם, לכן מצד בישולי עקום אין כאן שום בעיה, כי זה כבר נקלע וזה כבר ראוי לאכילה, ולכן הבישול לא אוסר, אבל יש כאן בעיה אחרת, וזה יין נסך. למה? כי את השתיתות שהיו עושים עם עדשים, היו עושים בדרך כלל גם עם חומץ, וחומץ הרי היה פעם יין, וזה יין של גוי, לכן השתיתה של גוי שעשו אותה עם עדשים וחומץ, ודאי שהיא אסורה. זה לפי כולם. מה לגבי שתיתה של עדשים שעשו עם מים ולא עם חומץ? ומה לגבי שתיתה של חיטים שעשו עם מים ולא עם חומץ? לגבי זה יש מחלוקת ויש שתי גרסאות במה המחלוקת. לפי הגרסה הראשונה, המחלוקת היא בשטיטה של עדשים שעשויים מים. דעה אחת מחמירה כי גוזרים עטו שטיטה של עדשים שעשויים חומץ, כי אנשים יכולים להתבלבל. דעה שנייה אומרת שלא גוזרים, אבל בשטיטה של חיטים עם מים ודאי שהיא מותרת, כי בדרך כלל לא עושים את זה עם חומץ. זה לפי גרסה אחת. גרסה שנייה מחמירה יותר, ואומרת שבשטיטה של עדשים עם מים ודאי שגוזרים, כי אנשים יתבלבלו בין זה לשטיטה של עדשים עם חומץ. המחלוקת היא בשטיטה של חיטים עם מים, שגם בזה דעה אחת אומרת שגוזרים, אפילו שזה רק חיטים, שבדרך כלל לא עושים את זה עם חומץ. דעה שנייה אומרת שבאמת כאן לא גוזרים. עד כאן לגבי שטיטה, וכאמור לגבי בישולי אקום אין בזה שום בעיה. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. למדנו היום על שלקות של אקום, כלומר בישולי אקום, חילקנו את הסוגיה לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו את המקור, חשבנו ללמוד את זה מהתורה, מייקש בין אוכל למים, אבל דחינו, זה רק איסור דרבנן, והפסוק הוא אסמכת. בשלב השני ראינו את גדרי האיסור, ראינו כאן שישה סעיפים. סעיף אחד זה רק אסור אם זה השתנה מבריאתו על ידי האש, לכן קמח לא נאסר כי זה לא על ידי האש, וכליות לא נאסרו כי זה לא השתנה מבריאתו. סעיף שני מקל רב לפי גרסה אחת שרק דבר כזה שלא נאכל חי כמו שהוא, הוא נאסר, אבל למשל גוי שבישל ירק או דגים קטנים מלוכים לא נאסרים. גרסה שנייה מוסיפה עוד תנאי שהאיסור הוא רק באוכל כזה שעולה על שולחן מלכים, ולא למשל בדגים קטנים ודייס. אז זה היה סעיף שני. סעיף שלישי, רב יוסף מחמיר בת הרובת הולך לפי העיקר, ולכן בקסה דהרסנה זה אסור כי הקמח הוא העיקר. סעיף רביעי, זה רק אסור אם הגוי יתכוון לבשל, אבל אם הוא למשל שרף ראש של בהמה רק בשביל להוריד את השערות ועל הדרך זה גם בישל, זה מותר. סעיף חמישי, אם זה בישול משותף ליהודי וגוי, גם זה מותר. לא משנה אם יהודי התחיל והגוי סיים, או הגוי התחיל והיהודי סיים, זה בכל מקרה מותר. וסעיף שישי ואחרון, בדג מלוח וביצה צלויה, ראינו מחלוקת, חזקיה וברכפר הקלו ורבי יוחנן אסר, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו אוסף של מקרים שהם בעצם דוגמאות לדברים שכבר ראינו, כפריסין, כפלוטות מותרים כי הם רואים לאכילה חיים, מים חיים וכליות גם כן וגם כי לא השתמתה צורתם, המטליה זה אוסף של זרעים ששמים במים פושרים, אז אם הגוי עשה את זה במים רותחים זה גם בסדר, כי הוא יכל לעשות את זה במים פושרים, ושליקי דארמי, כלומר תמרים שבישל גוי, אם הם מתוקים מותר כי אפשר לאכול גם בלי הבישול, אם הם מרים אז אסורים כי אי אפשר בלי הבישול, אם הם באמצע רבס ימר של לוי עשר. זה היה לגבי בישולי אקום. אגב, זה ראינו עוד כמה דברים, וראינו עוד דוגמאות גם בקוספן שזה פסולת של תמרים שאחרי זה חולטים אותם, וגם בשטיטה אין בעיה של בישולי אקום כי זה ראוי לאכילה גם בלי זה, אבל יש שם אולי בעיה של טעם איסור שבלוע בכלי של הגוי, וזה מחלוקת האם נותן טעם לפגם, אוסר או לא, כל טוב.